SBS Radio. האורח שלנו היום הוא גיל חובב, מגיש טלוויזיה, עיתונאי, מבקר מסעדות, מחבר ספרי בישול וסופר ישראלי. נולד ב-62 בירושלים, אביו הוא משה חובב, אם אתם זוכרים, הוא היה מקרייני כל ישראל הראשונים, אמו דרורה בן אבי, נכדתו של מחיה השפה העברית אליעזר בן יהודה, ושם המשפחה המקורי הוא מחבוב שעוברת לחובב. הוא למד בגימנסיה העברית רחביה ושרת בחיל מודיעין, למד באוניברסיטה העברית והשלים תואר בוגר בספרות צרפתית ולימודים כלליים. שלום גיל, וברוך הבא ל-SBS.
שלום, כבוד להיות ב-SBS.
אני צריכה לשאול אותך על הקריירה שלך ככותב ומגיש תוכניות בישול בטלוויזיה. איך הגעת לבישול?
לבישול הגעתי מתוך אהבה, לא מתוך מקצועיות. בבית שבו גדלתי גרה לא רק המשפחה הגרעינית שלי, כלומר הוריי ואחי ואני, אלא גם סבתא שלי, אמא של אמא שלי, והיא הייתה זו שבישלה. אוכל פשוט מאוד, בסיסי מאוד וטעים מאוד. כשהיא הלכה לעולמה, זה היה כשהייתי חייל, כשהייתי בן 20, התחלתי לבשל כדי לזכור את הטעם שלה.
אנחנו נחזור לאוכל, אבל אתה הזכרת את הסבתא, את המשפחה. האם אתה כילד היית מודע לכך שאתה ילד למשפחה מיוחסת שעשתה היסטוריה, אם להשוות את זה למשפחת מלוכה? הרי אתה משפחת המלוכה הישראלית.
אז אני לא מאמין, לא במלוכה ולא באצולה.
אבל היסטוריה כן, היסטוריה כן. לא מכחישים.
לא, היסטוריה הם עשו ללא ספק, אבל באמת הקריירה שלי הפגישה אותי עם כל כך הרבה אידיוטים בני חכמים, וההפך, שאני אומר אני אינני מאמין בשושלות. הייתה בבית כן הערצה גדולה לאליעזר בן יהודה ולפועלו. כילד אתה לא בדיוק תופס מה חשוב ומה לא חשוב. לימים כשבגרתי ולמדתי ומעט החכמתי, אז בהחלט הבנתי שהוא היה איש ענק, ענק, שבאמת בלעדיו לא הייתה לנו מדינה ולא הייתה לנו תרבות, ואני מלא הערצה כלפיו, אני מאוד גאה בו כמובן.
אז איך השפיע עליך העובדה שאתה ענין של אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, לא רק מבחינה אישית, גם מבחינה של למשל שפה? אתה מדבר עם שגיאות, עם טעויות?
ראשית כולם מדברים בשגיאות, גם אני. אני משתדל לצחצח את שפתי ככל האפשר. אז באמת מה שהשפיע על העברית שלי היה יותר אבא שלי, משה חובב, שדיבר עברית מאוד מדויקת ומאוד הקפיד על העברית שלנו. תראי, כשהייתי קטן באופן משעשע, הכוכב הגדול היה אבא שלי. הוא היה הקריין של הרדיו כשהיה רק רדיו. ושוב, העברית שלו היא זו שהשפיעה על הבית.
גם הדודה שלך.
ראומה אלדר, בוודאי.
רציתי לשאול לך משהו מצחיק, באופן תיאורטי. מה אתה חושב הייתה תגובתו של אליעזר בן יהודה, אם היה קם מקברו ומסתובב בתל אביב או ירושלים של 2019?
אני חושב שהוא היה מאושר משני טעמים. ראשית, הוא היה רואה שיש לנו מדינה עצמאית משלנו, עם הצרות שלה ועם הכשלים שלה, אבל גם עם ההצלחות הרבות והברוכות שלה, וזה היה חלומו. חידוש העברית מבחינתו לא היה איזה שעשוע מילוני, הוא היה צעד פוליטי. זה היה כדי לאפשר בנייה של אומה יהודית, של לאום יהודי חדש בארץ ישראל, שיהיה עצמאי ויצרני וגאה, וכל זה הצליח. כך שמבחינה הזו אין ספק שהוא היה מאושר. הטעם השני לאושרו היה לראות שהמהפכה שלו הצליחה. אנחנו נולדים בעברית, טיפשים בעברית, חיים בעברית, ממציאים בעברית. אנחנו הסטארט-אפ ניישן בעברית, וזה ניצחון אדיר וגורף. זו אחת ההצלחות הגדולות ביותר של הציונות, וזו בהחלט הצלחה שתענוג להתבשם בה.
זה לא רק הצלחה של הציונות, זה הצלחה של שפה שלא הייתה מדוברת 2000 שנה. זה פשוט לא קיים בהיסטוריה. אין שפה אחרת.
אין תקדים ואין אח ורע להצלחה הזו. זו כמובן תולדה של תשלובת של גורמים, הן של פועלו של אבי סבי, אבל גם הן של הנסיבות הפוליטיות וכו' וכו'. אבל אני לא מנסה להקטין את זה בשום דרך. זה באמת נס חד פעמי.
תמיד מספרת לאנשים שאני קוראת את התנ"ך, את המקרא במקור, ואני מבינה כל מילה. אז הם כולם, וואו, זה פשוט לא יאומן. אבל האם הם ביטאו את המילים כפי שאני מבטא את המילים? אתה הזכרת שאביך, משה חובב, אופן הדיבור שלו, המבטא שלו היה המבטא הנכון. מהו מבטא נכון בעברית? אנחנו לא מדברים אינך.
תראי, המבטא של אבא שלי היה המבטא הנכון לתקופה. אני לא חושב שהוא היה המבטא התנכי. עם קום המדינה, המבטא שנבחר למבטא הייצוגי ולמבטא הראוי היה המבטא המזרחי, שאנחנו קוראים לו ספרדי, שהוא בעצם מבטא ערבי לכל דבר ועניין המבטא השמי. לימים השפה הלכה ודהתה וכיום התקבע המבטא היותר אשכנזי, היותר יבש שאנחנו דוברים בו כיום, למרות שעדיין אנחנו מדברים עברית מלעילית ולא מלראית, שהיא המלראיות היא האשכנזית, כך שזה מין... זו מין החלאה של שני המבטאים, וזה המבטא הרווח כיום. אני לא חושב שיש מבטא נכון או לא נכון. בעיניי, המבטא הספרדי, קו נטוי שמי, קו נטוי ערבי, הוא יפה יותר. אבל זה עניין של, של טעם ושל תקופה. לא כך דיבר אבי, כן כך מדברים כיום בתקשורת הישראלית וברחוב הישראלי, וזה בסדר גמור כמובן.
לפני שאני נותנת לך ללכת, אני רציתי לחזור לאוכל. איך אתה מגדיר את המטבח הישראלי ב-2019? מה מאפיין אותו?
המטבח הישראלי בין זמננו, שחווה הצלחה גדולה, נוחל הצלחה גדולה ברחבי העולם כעת, הוא מטבח מזרח ים תיכוני. זאת אומרת, הוא צעד אחד מזרחה מהמטבח, מהבישול הים תיכוני ומהבישול הקליפורני. כלומר, מטבח שמתבסס על הרבה טריות ועל הרבה עונתיות, אבל יש בו עוד יותר שמש ועוד יותר חריף ועוד יותר תבלינים ועוד יותר צבע וגם עוד יותר העזה, כי בניגוד למטבח הים תיכוני שהוא מעט שמרני, המטבח הישראלי מבטא גם את העובדה שישראל היא כזה קיבוץ גלויות ואנחנו מנסים כל דבר. לפעמים יש לנו הברקות יוצאות מן הכלל ואנחנו לא מתביישים לנסות עוד צעד קדימה. זה מטבח צבעוני מאוד ולכן הוא נראה נהדר באינסטגרם ולכן אני חושב שמאוד קל לפרסם אותו והוא מאוד מאוד מצליח ללא ספק.
תיירים שמבקרים בארץ חוזרים ואומרים שהאוכל הישראלי מתבטא בפלאפל. האם זה נכון?
הם מעט תמימים. תראי, תיירים שמגיעים ארצה גם מחפשים עוד לפי תומם מרק אוף וקני דלח וגפילטה פיש, שאלה מנות שממש נכחדו בישראל. כדי לאכול אותן צריך או ללכת לבתים פרטיים או למצוא מסעדות ספורות בשכונות מסוימות מאוד. זה כבר לא המטבח הישראלי, אנחנו הרבה יותר מזרח תיכוניים. פלאפל בהחלט נוכח במטבח הישראלי עד היום. לא הייתי אומר שהוא מלך המטבח הישראלי. כיום המנה שהיא המנה הלוהטת באוכל הרחוב בארץ היא ערעיס, שזה ההמבורגר הערבי, כלומר פיטה ממולאה בבשר קצוץ ותבלינים, שמונחת כמו שהיא על הגריל, זאת אומרת כולל הפיטה. זו מנה שממש בכל פינת רחוב כבר תמצאי אותה. אני לא אגיד שהיא יותר פופולרית מפלאפל, אבל היא בטח הרבה יותר לוהטת מפלאפל כרגע.
גיל חובב, מה מביא אותך לאוסטרליה?
מסע הרצאות הן בפסטיבל הספרים הבינלאומי של קנברה והן בפסטיבל הספרים היהודי של סידני בשיתוף פעולה ברוך של ה-ZFA, ההסתדרות הציונית של אוסטרליה והשגרירות הישראלית להרצאות גם במלבור.
אתה לא רק מדבר עברית יפה, אתה גם סופר, אתה גם כותב יפה. ספר לנו בקצרה על הספרים שלך.
הוצאתי המון, הוצאתי 12 ספרי בישול ורומן אחד וספר ילדים אחד, אבל הפופולריים ביותר הם מה שנקרא הטרילוגיה הירושלמית. אלה שלושה ספרי סיפורים על המשפחה שלי ועל לגדול בירושלים כילד בשנות ה-60 וה-70, כשבסופו של כל סיפור יש גם מתכון של מה שאכלנו כשהסיפור קרה.
גיל חובב, רב תודות ובהצלחה.
In Israel.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.